שלום לכולם, אנחנו שוב בתוכנית WeAct, יום חמישי, שמונה בערב, כמעט שמונה בערב. היום יש לי את הכבוד הגדול לארח אדם שאני מאוד מאוד אוהב את מה שהוא עושה ועוקב אחריו, הרב ינון קלזן מניו יורק. אתם תכף תכירו אותו ותכף תשמעו, ואני מאמין שתתחילו גם אתם לעקוב אחריו, ואני כבר מעלה אותו איתנו. שלום, שלום כבוד הרב.
שלום וברכה, הכבוד שייך למלך הכבוד.
למלך הכבוד, כן. אתה באמת מניו יורק, אני כשהתחלתי לראות את השידורים שלך, דיברנו על זה בשיחה הראשונה, קיבלתי מחברה את הסרטונים שמדברים על מלחמת גוג ומגוג, שכל הזמן שמעתי על זה וכולנו שומעים, ויש פה הרבה בלבול בנושא הזה, וסוף סוף, כשעקבתי אחרי השידורים, ארבעה סרטונים היו, א', ב', ג', ד', הצלחתי להבין את כל התמונה, לא מיד, ראיתי את זה עוד פעם ועוד פעם, כי זה הרבה מידע, אבל סוף סוף הבנתי, וברגע שגמרתי את ארבעה כבר, הבנתי שאני מחובר לשידורים שלך, ומהרגע הזה זה פשוט לא הפסיק, ואני פשוט נהנה, ואני רוצה להגיד לך, תכף אני אבקש לך שתציג את עצמך אגב, כי גם אני לא מכיר אגב את כל ההיסטוריה, ובכלל לא ידעתי שאתה בניו יורק, רק כשדיברנו או טיפה לפני, כשבעצם הבנתי שצריך להתקשר לארצות הברית. אני חושב ש אני בקשר עם המון רבנים פה מהארץ, רבנים שהם רבני אמת מבחינתי ולא אחרים, ואתה פשוט מביא פה ידע שאף פעם לא הייתי מקבל אותו מאף אחד אחר, לא אני ולא אחרים, ואתה אתה מביא את זה בפשטות, אתה מדבר בשפת העם, בגובה העיניים, ואתה מעביר דברים שכל בן אדם שהיה מתעניין, ורב רגיל המרדים אותו, אתה מאיר אותו. אתה מביא, אתה מציג את הפסוקים, ואתה מפרש את הפסוקים, ואתה שם אותם ממש בגובה העיניים, וכל בן אדם שרק נכנס לשידור, מיד מבין על מה אתה מדבר, מיד מתחבר, ומבחינתי זאת שליחות שאין כדוגמתה. אז אני באמת, שוב אני אומר, יש לי כבוד גדול לדבר איתך ולארח אותך בתוכנית שלנו. WeAct זה ערוץ שידורים, שלהבדיל משידורי המיינסטרים, בחר לשדר את האמת ולא את השקר. אנחנו בתקופה, כמו שדיברת בתוכניות שלך, שהאמת נעדרת מן הארץ, ואנחנו פה כדי להציג את האמת, זאת שמוסוות ולא מוצגת בכלל במיינסטרים, לא בטלוויזיה ולא בעיתונות ולא ברדיו ולא בשום מקום, והתוכנית הזאת יש לה הרבה גוונים, מדברים גם הנושאים של בריאות וגם הנושאים של פוליטיקה וגם הנושאים של קורונה, כל הנושאים, ובאמת פה מציגים את האמת ואת העובדות, שבמקום אחר היו קצת רוצים לצנזר אותם. אז שוב, ברוך הבא כבוד הרב, ואני אשמח שתספר לנו בהתחלה, מה, גדלת בישראל, איך הגעת לניו יורק, גדלת בניו יורק, איך הגעת לידע העצום הזה, ואיך הגעת לשידורים האלה שאתה עושה, ובאמת מאלפים.
אוקיי, כבוד גדול לי גם כן להיות בתוכנית שלכם. כמה מילים באמת בקצרה על עצמי, כי זה לא ממש הנושא, אבל בכל זאת צריך לעשות היכרות מסוימת. אז ככה, אני גדלתי, נולדתי בירושלים, גדלתי בארץ, ביליתי בארץ מחצית מימיי, ואני בארצות הברית ב-30 השנה האחרונות, מסיבות שונות, שהן לא קשורות ממש לאידיאולוגיה, זאת אומרת, זה לא בכוונה, אשתי אמריקאית, אנחנו צריכים להיות פה מבחינת המשפחה, ואני עסקתי גם בארץ במשך הרבה מאוד שנים, בהסברת יהדות, שלדעתי היא המשימה החשובה ביותר בדורנו, וכאמור אני מדבר כבר על ארבעה עשורים. היהדות לא מוכרת, היהדות באמת כפי שהיא, לא מוכרת לאנשים, וזאת הסיבה להתנכרות ולחוסר ההזדהות, ואני ראיתי בעניין הזה שליחות גדולה מאוד, וערכתי הרבה פעמים סדנאות, ימי עיון, סמינרים, בהתחלה בארץ, במסגרות שונות, ולאחר מכן בארצות הברית. בארצות הברית יש בעיה הרבה יותר קשה של זהות יהודית, מכיוון שיש פה גם הרבה מאוד ישראלים שנטמעים כמעט בקרב המתבוללים, והרבה מאוד יהודים אמריקאים שמתבוללים. כשמדברים על 6 מיליון יהודים בארצות הברית, צריך לדעת שהמספר הזה לא גדל מאז סוף מלחמת העולם השנייה, משנת 1945, מה שאומר שאנחנו מאבדים המוני המוני יהודים, ומתרחשת פה לא פחות מאשר שואה, אני מתכוון להתבוללות, פשוט במקום שהגויים יכניסו אותנו, כמו שעשו הנאצים ממח שמם למחנות ריכוז, היום הם עושים את זה באמצעות האוניברסיטאות, ובאמצעות החיבוק של הליברליזם, ובואו, אנחנו לא שונאים אתכם, מחבקים אתכם, זה חיבוק דוב, שהשורה התחתונה שלו זה חיסול העם היהודי. לכן אני הרגשתי שהדבר החשוב ביותר, בעצם כמעט הייתי מגדיר את זה משימת חיי, זה להגיע לכל היהודים הטובים לפני שהם הולכים לאיבוד, ולהסביר להם למה יהדות זה דבר חשוב ודבר נכון ודבר רציני. ואני משתדל לעשות את זה בצורה רציונלית, לוגית, כאשר אני מציג את החוכמה האדירה והעצומה שקיימת על מדף הספרים היהודי לדורותיו, ומציג את זה בצורה הכי הכי אותנטית, אבל בשפה השווה לכל נפש, מבחינת צורת החשיבה של האדם המודרני בישראל ובעולם. אז זהו, אני גר בניו יורק כאמור ב-30 השנה האחרונות, בארצות הברית בעצם בכלל, בעיקר בניו יורק, אבל יש לי שיעורים יומיים, כמעט יומיים, לפחות 2-3 בשבוע, רובם בעברית, שמועלות מיד אחרי השידור בדרך כלל ליוטיוב, יש לי גם ערוץ שלאחרונה נבנה, ושם יש עושר עצום, הרבה מאוד על פרשיות השבוע, לפי פרשיות התורה, אבל לא רק, גם על החגים, על המועדים, על עניינים שונים באופן כללי, וזה פחות או יותר מה שיש לי להגיד על ההיכרות איתכם.
יפה כן. מאוד, אז כל מי שבאמת רוצה, אנחנו צירפנו לתוכנית, אתם תוכלו לראות אם מגוללים למטה, גם את הלינקים לערוץ היוטיוב, וגם לערוץ החדש, זה ערוץ אינטרנט בעצם, כן. שמכיל את כל השידורים באמת, וכל מי שמתעניין, אני מבטיח לכם שכמוני אתם תסחפו, זה מתמכרים לזה, יותר מכל סדרה אחרת, אני מוצא את עצמי, יורד בבוקר לשתות קפה, דבר ראשון אני שם את זה, בבית שלי רואים את הפנים שלך רוב הזמן על המסך, אשתי יודעת שאתה על המסך, והיום אמרתי, אני יכול לראיין את הרב ינון, היא אמרה לי, וואו, כאילו, זה באמת, אתה שם. כי זה באמת, באמת מדהים, ואני חשבתי על זה כשהבנתי שאתה מארצות הברית, בהתחלה אמרתי, לא, הוא לא מארצות הברית, יחפש אותו פה, נמצא אותו פה. ואחרי זה כשהבנתי שבארצות הברית, אמרתי, אני בעצם מבין, שהתכוונת או לא התכוונת, זאת השליחות הגדולה, אתה גם אגב, עם הסרטונים האלה מחבר את כולנו, הנה, אני מפה ואני בטוח שכולנו נסחף אחריך פה, וגם בארצות הברית, כמו שאמרת, נורא נורא קל במודרניזציה הזאת, ובחיים המתקדמים האלה ליפול, ולשכוח את המקום הישן הזה, שנקרא יהדות ומסורת ותנ"ך ואמונה, ולזרום עם החיים, כי הם לא נמצאים שם בכלל. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל גם בישראל, טוב, אתה יודע, לא צריך לחדש לך, גדלים פה דורות שבבית ספר לא מלמדים אותם את הדברים החשובים, וכשהם מלמדים אותם, תנ"ך זה בצורה הכי משעממת שיכולה להיות, מתעכבים בדברים הכי משעממים.
אני הייתי אומר לך אפילו יותר מזה, לדעתי היה עדיף שלא ילמדו תנ"ך ויהדות בבתי הספר, כי עדיף לדעת שאתה לא יודע מאשר לדעת את הדברים עקום, ובפירוש הדברים עקומים לגמרי מכל הזוויות האפשריות בכל מערכות החינוך בישראל.
כן, אני באמת כל הזמן עברתי אישי דרך מאוד בנושא של תנ"ך מבחינתי, כי במבחן בתנ"ך בכיתה י"א קיבלתי 70 או 69 אפילו, ונורא אמרתי אני אעשה מאוד נוסף, כי אני חושב שאני יכול, ופחדתי להיכשל. מבחינתי תנ"ך היה משהו משעמם ונורא, ולפני, כשחזרתי בתשובה, לפני 13 שנה בערך, 14, פתאום התנ"ך נראה לי כמו איזה, פתאום אני מבין הכל, פתאום אני מסוקרן וקורא וקורא וקורא, כל מה שהיה לי פנוי הייתי קורא, ואומר, וואו, זה מדהים, יש פה כל כך בסיפורים שהלוואי והם מלמדים אותי אותם, ומה שלמדו אותי בבית ספר, זה את הדברים המשעממים בצורה הכי משעממת, אבל בסופו של דבר, הילדים שלי, כולם יש להם כמעט 90 ו-100 בתנך, כי כשאני כבר התחברתי, חיברתי גם אותם, והם אוהבים ללמוד תנך, וזה באמת, אני חושב, התכנים שאתה מדבר אליהם, והדברים ששמים את הדגש, ואולי גם הכיוון שאתה באמת, אותי לימדו בצורה לא טובה, ובאמת אתה צודק, אולי עדיף שלא היו מלמדים, כי סבלתי בשיעורי תנך, וחבל, כי זה באמת יותר מעניין מכל ספר שקראתי אי פעם, רק צריכים לספר את הסיפורים הנכונים, ובצורה הנכונה, ואז מתחברים.
זה ספר הספרים, אין ספק.
אין ספק, ואגב, אני גם, אם אנחנו כבר אומרים על זה, אבא של אשתי הוא חזן בכנסת בהרצליה, וכולם, אני באתי הרי מבית מסורתי, ובאתי אליהם שהם היו תמיד בדת, ונדמתי שהם לא מתעסקים בתנך, בבית הכנסת, כשהתחלתי להתפלל גם אני רואה שהם מדברים רק על התורה, תורה, תורה, ועוד כל מיני שיעורים שמדברים על דברים אחרים, אבל בתנך הם לא עוסקים. ואמרתי, זה מטורף, הרי רוב השידורים שלכם מדברים על התנך, על נבואות ועל דברים מאוד מאוד חשובים, והסיפורים של התנך מאוד מעניינים, ובבית הכנסת בישראל לא נוגעים בזה. בשבת הרי קוראים רק את פרשת השבוע מתוך התורה, ובשיעורים באמצע השבוע, או בין תפילת מנחה לערבית, מדברים על דברים אחרים, ולא נוגעים בתנך, ואז את אומר, בן אדם הממוצע, אם אני מדבר על תנך, הוא לא מלמד מדבר. מה זה מלאך, ומה זה, מי זה דוד המלך, ומה זה שלמה, ומה הוא עשה, ומי, ושמואל הנביא, מאיפה הוא בא, ומה קרה, דברים שהם פשוט מדהימים, וחבל, כי אתה אומר, רוב הציבור הדתי, לא מכיר, הוא לא מכיר את התנך.
נכון, התנך הוא הבסיס, כל יתר הדברים בנויים על התנך, אז חשוב נכון. לדעת את התנך, אבל חשוב להבין אותו נכון, כי האופן שבו, כמו שאמרנו, מלמדים אותו במרכאות, יוצרים מצב שאני לא יודע אם הוא מכוון או לא, אני לא אתפלא אם הוא מכוון, אבל לא בטוח שזה כך, לא נגזים, שהתלמידים כמוך שלמדו במערכות החינוך, מפתחים, זה מעצבן, זה משעמם, ולכן אני לא רוצה את זה, לא רוצה את זה בחיים שלי, וזה חלק מההרחקה של הציבור מהיהדות כפי שהיא באמת.
כן. עכשיו ברשותך כבוד הרב, אנחנו נכנסים לעניינים עצמם, ואני אפתח מהמושג המדהים הזה שדיברת עליו באחד השידורים על 20 הסימנים לעקבות משיח, עקבות המשיחה, ואחד הסימנים ש... האמת נהדרת כמובן, זה אולי הדבר המטורף ביותר שקורה בתקופה שלנו, ודור, פני הדור כפני הכלב, שאנחנו כולנו רואים פה, וכל הצופים שלנו, הצופים של WeAct ואחרים שיראו את זה בשיתופים, רובם הגדול יבינו שאנחנו נמצאים ממש, דור, ממש, פני הדור כפני הכלב ממש, הכל פה רקוב, הכל פה מרמת ממשלה, ועד רמת מערכת המשפט שנדבר עליה בהרחבה, כל המושג הזה של ציונות, וכל המושגים האלה של, זאת אומרת, אתה מחפש את הדרך ארץ, אתה לא מוצא בשום מקום, אתה מחפש את היושרה, את היושר האישי, אף אחד לא מסמל שום דוגמה, השחיתות נמצאת בכל מקום, שופטת מתמנת כשופטת, כי שכבה עם שר, וזה רק קצה הקרחון, בגץ, שופט משפטים מתורללים לגמרי, ונראה שהוא ממש, אין לו קשר ליהדות ולתורה ולכל הדבר הזה, ובעצם כל הנושא הזה של המקום הזה הנקי והתאור של עם ישראל ויהדות ותורה, הוא מוקצם, אפשר לקרוא לו, הוא בצד, הוא לא במיינסטרים, והוא בטח לא במערכת המשפט.
נכון. אנחנו, זו נקודה מהותית מאוד, שאני חושב שבאמת מבין כל הדברים שאפשר לדבר עליהם, צריך לדבר על זה בעיקר. צריך להבין נכון את המקום, את התקופה שבה אנחנו נמצאים, את הדברים שקורים, ולאן הדברים הולכים. אז קודם כל צריך לדעת שכל הדברים האלה נמצאים בדברי הנביאים. כלומר, התנך כולל בתוכו נבואותיהם של 55 נביאים. 48 נביאים ושבע נביאות. והמושג שנקרא נבואה, צריך להבין אותו נכון. נבואה זה לא רק חיזוי העתיד, או תחזיות על העתיד. נבואה זה סטטוס, זה מצב. מצב רוחני מאוד מאוד גבוה, שהיה עד חורבן הבית הראשון, אז היה צינור כזה, שנקרא צינור הנבואה. זה קשור למדרגת הקדושה בעולם בכלל, ובעם ישראל, ובארץ ישראל, וזה נחרב, זה נחרב עם חורבן הבית הראשון. אבל לפני שזה נחרב, הנביאים קיבלו מסרים, קיבלו הנחיות, וקיבלו ציוויים להנחות את עם ישראל בדרך האמת, כי היו תמיד פיתויים לא לעשות דברים, אז היו פיתויים אחרים מהפיתויים של היום, אבל זה היה תפקידם של הנביאים. עכשיו, בתוך דברי הנבואה שזורים מסרים, שהקדוש ברוך הוא מסר לנביאים על דברים שעתידים לקרוא בעתיד. בין כל הנבואות בתנ״ך, יש נבואות שנקראות בשם נבואות אחרית הימים. זאת אומרת, שהנביא מצמיד לסצנריו שהוא מתאר, זה לא יקרה עכשיו, זה יקרה באחרית הימים. וכשאתה מרכז את כל הדברים האלה, אפשר לבנות תמונה מרשימה מאוד של אירועים צפויים. אנחנו היום נמצאים 3,000 שנה אחרי העידן של הנביאים. 2,500 שנה, מאז חורבן הבית הראשון, 2,600 שנה, ובפרק הזמן הזה קרו המון דברים שכולם כתובים בתנ״ך, שהם יקרו. כלומר, חלק מהדברים שהנביאים חזו לעתיד, מזווית ראייתם, נמצאים ממקום שאנחנו נמצאים כבר אחרינו. ויש עוד דברים שקורים עכשיו, יש דברים שעוד הולכים לקרות. אני ריכזתי את כל הנבואות האלה, ובתוך הסדרות שמופיעים בערוץ, ביוטיוב, יש שם אגב יותר מ-1,400 שיעורים של שעה, שעה ורבע כל אחד.
כל הכבוד.
שליש כל בערך שליש מהם זה באנגלית, אבל היתר זה בעברית. ובעברית כזאת, צברית, שכל אחד יכול להתחבר אליה.
כן.
ויש שם אינפורמציה מרתקת, ששום דבר הוא לא המצאה, זה פשוט הטקסט, והביאור החד משמעי של הדברים, זה לא אינטרפרטציות מאולצות, זה ברור שזה כך, ואתה יכול לגלות באמת אינפורמציה שלא תתואר, שמתארת את המצב. עכשיו, מי שמכיר את הדברים האלה, וזה לא רבים, הרבה יותר רגוע, כשהוא רואה מה קורה, מכיוון שהכל היה צפוי, זאת אומרת, הכל היה כתוב, ולכן הלימוד של הדברים, פירוש המילה תורה, אגב, בעברית, זה הוראות. תורה לי את הדרך. תורה לי את הדרך, זה לא תגיד לי רק מה לעשות, אלא תן לי גם כיווני חשיבה ראויים ונכונים, ומבט נכון על הדברים. אז זה עניינה של התורה. עכשיו, כשאתה לומד את כל האינפורמציה הזאת, אתה יכול להבין מה קורה. אז אני אתאר פחות או יותר, ממש בתמצית, מה קורה. מה שקורה זה שעם ישראל חתם התחייבות, ברית, בינו לבין ריבונו של עולם. כפי שמתואר בספר שמות פרק י"ט כ', מעמד הר סיני, הוצע לנו על ידי הקדוש ברוך הוא, באמצעות משה רבנו, האם אתם מוכנים להיות העם שלי, בלשון הפסוק, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כל העם, זה דבר מאוד נדיר בחיים הלאומיים שלנו, שכולם מסכימים על דבר אחד, אין דבר כזה, נכון? שני יהודים שלוש דעות. הפעם היחידה בהיסטוריה שכל העם היהודי הסכים, היה אז, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. ומה הוא דיבר? ושמרתם את בריתי, אני קוראת איתכם ברית, אתם תייצגו את האלוקות בעולם. הסכמנו על זה, התחייבנו. ברית זה לא דבר של מה בכך, ברית עם אלוקים על אחת כמה וכמה. בא אחר כך, בספר ויקרא ובספר דברים, הקדוש ברוך הוא ואומר לנו כך, תראו, קראתנו ברית, מבחינתי הברית הזאת שרירה ותקיימת והיא לעולם לא תפוג, אבל לכם יש בחירה, אתם יכולים להפר את הברית. אז בואו אני אגיד לכם, הוא אומר לנו מראש מה יקרה, אם תשמרו את הברית, כל ההיסטוריה שלכם ברמה הלאומית תיראה אחרת לחלוטין, מבחינת, היא תהיה עם כל האיכויות המשובחות. ישבתם לבטח בארצכם, יהיה לכם תנאים כלכליים פנטסטיים, נתתי גשמכם בעיתם וכן הלאה, חרב לא תעבור בארצכם, ונתתי שלום בארץ, הוא מתחייב על זה. אם תשמרו את הברית, אם בחוקותיי תלך, אם לא תשמרו את הברית, כתוב, בדיוק.
כן.
גם בספר ויקרא, גם בספר דברים, מה יקרה? והוא מתאר שם מראש, אתם לא תישארו בארץ, והשימות יעני את הארץ, ושממו על האויביכם היושבים בה, ואתכם הזרה בגויים, והריקות יאחריכם חרב, כל מה שקרה לנו, אחרי החורבן הראשון ואחרי החורבן השני. הכל כתוב לפרטים, פרטים ופרטי פרטים. אף אחד לא לומד תנ"ך ככה. שוב, מציגים את זה בבית ספר אגדות, הם קוראים לזה בצורה מאוד מרושעת, סיפורי המקרא. כלומר, סיפורי אלף לילה ולילה, יש עליבאבא ו-40 השודדים, יש גם סיפורי המקרא, זה סיפורים, לא צריך לקחת אותם ברצינות. באמת, זה ספר הספרים, זה ספר שנכתב בהשראה אלוקית, בנבואה. הספר הזה, כל מילה בו מדויקת, ויש בו אינפורמציה שמכסה את כל ההיסטוריה עד אחרית הימים, כולל מה שקורה לגמרי בימינו. בשורה התחתונה מה שקורה, זה שהקדוש ברוך הוא מתאר לנו בתורה, שאנחנו בעצם המעצבים של ההיסטוריה, שלנו. אם נתנהג כך, זה מה שיקרה, אם נתנהג כך, זה מה שיקרה. התנהגנו לא טוב. אם אנחנו מסכמים, לא בחרנו טוב. לפני חורבן הבית הראשון, לא שמרו את מצוות התורה, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכו דמים, חרב הבית הראשון. הייתה הזדמנות נוספת בבית שני. שוב, היה תהליך עצום של התייבנות והתבוללות בתקופת היוונים. לאחר מכן, שנאת חינם וכל מיני דברים כאלה, חרב הבית, יצאנו לגלות. עכשיו, מה שחשוב להבין, זאת הנקודה המהותית. הגלות לא הסתיימה. ישנו שקר נורא של משיחיות שקר. הוא התחיל, היו לנו משיחי שקר לאורך ההיסטוריה, כלומר, האוהל והעם היהודי כל כך היה desperate, כל כך היה
במצב,
עם שאיפה לצאת מזה, לאור הבטחות הגאולה שישנם בתורה, ניצלו את זה כל מיני גורמים מרושעים, בודדים ותנועות, כמו למשל הנצרות, כמו למשל שבתאי צבי, ויצרו אשליה שכאילו, הנה הגאולה. זה לא נגמר שם. השקר המשיך, והוא מתעתע עד היום בהרבה מאוד יהודים וישראלים, והוא המשיך משיכות שקר של גאולה כאילו, של תנועת ההשכלה, בעקבותי הציונות, בעקבותי מדינת ישראל. לא גאולה יש פה, יש פה החרפה של העוצמה של הגלות. אם פעם היהודים היו בגלות תחת הגויים, היום היהודים בגלות תחת כאילו יהדות, כאילו יהודים, אבל יש פה עקירה טוטלית של כל היהדות האותנטית. מערכת החינוך במדינת ישראל היא מערכת שהיא בעצם מחנה השמדה רוחני. היא מלמדת כפירה, היא שמה את התורה כדבר שולי, זניח, סיפורים לא רציניים. מה, כן, ניסו מה שניסו, במילים הכי פשוטות, ניסו להחליף, לשנות את המשמעות של המילה יהודי. פשוט יצקו תכנים שונים לחלוטין, למשל ליברליזם, קומוניזם, כל מיני רעיונות כאלה, שזה נקרא להיות יהודי. אני שואל היום יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות, יהודים ככה בסדר. תגיד לי, אתה יהודי? הוא אומר לי כן. אז אני שואל אותו, במה אתה יהודי? תסביר לי מה זה יהדות. התשובה שאני מקבל אחרי כל אחד...
לא אמרתי להם יהודיה בטח.
התשובה שאני מקבל מישראלים ומיהודים, זה יהודי, אני בן אדם טוב. אמרתי לו, תגיד, להיות בן אדם טוב זה נקרא יהודי? אתה יודע שהאמירה הזאת כשלעצמה, לא רק שהיא לא נכונה, היא גם גזענית? מה זה אומר? שגוי לא יכול להיות בן אדם טוב?
נכון.
יש הרבה גויים טובים. אין לך הבנה מה זה בכלל, לרוב הציבור אין הבנה בכלל מה זה נקרא להיות יהודי. להיות יהודי זה לא להיות בן אדם טוב. להיות בן אדם זה להיות בן אדם טוב. זאת אומרת, עצם העובדה שאתה בן אדם זה מחייב אותך להיות בן אדם טוב. היהדות מבקשת משהו מעבר לזה. מושג שהציבור בכלל לא מכיר אותו או לא מבין אותו. כמו שציטטתי קודם לכן. אתה יודע מה היהדות מבקשת מהאדם? לא להיות בן אדם טוב. בוודאי שהוא צריך להיות בן אדם טוב. אבל זה כל אדם, יהודי או לא יהודי. במה אתה יהודי? היהדות זה להיות לא אדם טוב, אלא אדם קדוש. מה זה? קדוש? אבל כך כתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהני וגוי קדוש. כן. המושג הזה הוא מושג שלא מבינים אותו בכלל. אני אתן לך דוגמה, כישראלי שגר בארצות הברית הרבה מאוד שנים, היהודים האמריקאים, אלה שקצת מחוברים ליהדות, בעקבות הנצרות, להבדיל של הרבה מאוד, ארצות הברית היא מדינה מאוד נוצרית. אתה יודע איך הם קוראים לארץ ישראל? The Holy Land. ארץ הקודש. אז הנוצרים קוראים לזה The Holy Land, היהודים קוראים לזה ארץ הקודש. עכשיו אתה, כישראלי, שומע את הביטוי הזה, ארץ הקודש? כל ישראלי, ותבין את האסון, כל ישראלי, המושג הזה נראה לו תלוש, מוזר, ארץ, ארץ, קודש? מה? איזה קדושה יש פה? מה הקדושה? המושג קדושה כל כך רחוק מהתודעה.
נכון.
וזה האסון הגדול, זאת אותה החלפת תכנים. במקום להיות יהודי קדוש, אז יש יהודי ישראלי, שהוא לא קדוש. עזוב, אל תכניס את המושגים האלה, אין קדוש, אין קדושה. מה זה קדוש? באמת מה זה? מה זה קדושה? אז פירוש המילה, בוא ניקח את זה מהעברית היומיומית שלנו. כשאני אומר, אני מקדיש את זמני, או אני מקדיש משאבים, כאלה או אחרים, לצורך מטרה מסוימת. אז מה אני עושה? אני לוקח דברים רגילים, יומיומיים, נגיד משאבים, זמן וכן הלאה, ומאוד חשוב לי שהם יוקדשו לרעיון מסוים. אז מה זה נקרא להקדיש? לקחת חומר, חומר גלם, ולתת לו רעיון, משמעות.
כן.
זה נקרא קדושה. עכשיו, מה זה קדושה? אני יכול להקדיש כל מיני דברים. יש רק קדושה אחת. הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך אומר לנו, יש פרשה בתורה בספר ויקרא שנקראת פרשת קדושים. קדושים תהיו כי קדוש אני השם. אז זה נקרא קדושה, זה המשמעות של יהדות. עכשיו, מה זה קדושה? איך מתקדשים? מה זה קדושה? אנחנו חיים במציאות מאוד של חולין, של חומר. תפיסת היהדות על רגל אחת היא, אין חומר בעולם פר סי, כשלעצמו. כל החומר, כל המקום שלו ביקום, זה להיות מוקדש לרעיון הרוחני. וזה בדיוק מה שכל יהודי צריך לומר, אני מקווה אולי שבעקבות השידור הזה, יותר יהודים יאמרו את זה. אתה עושה פעולות יומיומיות, טריוויאליות, תן להם משמעות רוחנית. מה זאת אומרת? על כל מצווה שאנחנו עושים, אנחנו מברכים לפני זה. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו, איך?
במצוותיו.
זהו. הקדושה זה המצווה. מה זה מצווה? השורש של המצווה, של המילה, בעברית, או האותיות המרכזיות במילה מצווה, את המילה מצווה אפשר לכתוב עם 5 אותיות. מם, צדיק, וו, וו, היי.
כן.
אני בכוונה שם את הדאבל, ואפשר לכתוב את זה גם לי, אבל אני בכוונה שם את זה. אם תרחיק את המם מיתר המצווה, מיתר המילה, תקבל את המילה מצוות, כן? מצוות. תרחיק את המם, תקבל את המילה צוות. אבל יש שם 2 וווים, זה צוות כפול. אי אפשר לקיים מצווה אלא בצוות. הצוות הראשוני זה הגוף והנשמה. גוף לבד לא יכול לעשות כלום, הוא מת. נשמה לבד, מחוץ לגוף גם לא יכולה לעשות שום דבר.
נכון.
מהות לעשות זה באמצעות החיבור. זה הצוות הראשון. ושים לב שבצוות הזה יש לנו חלק פיזי וחלק רוחני. הגוף והנשמה.
כן.
באותה מידה יש צוות נוסף. מה זה מצווה? מצווה היא בראש ובראשונה הכרה בקיומו של מצווה. יש מצווה, יש מצווה. המצווה היא גילוי רצונו של המצווה, שכשאותו אני בוחר כאדם בעל בחירה חופשית, אני יכול לעשות הרבה דברים, אבל אם אני בוחר, מכיוון שהשתכנעתי שזה אמיתי ונכון וראוי, לעשות את רצונו של המצווה, גם אם ברגע זה זה לא ממש בתוך האינטרסים שלי, אבל הבנתי שזה נכון, אז אני מתחבר אל המצווה, וזאת המצווה. המצווה זה החיבור של החומר המוגבל והזמני עם האינסוף, עם הנצחי. זה הנשמה באדם, וזה הקדוש ברוך הוא. זה עניינה של המצווה, וזה פירוש המושג קדושה. והמשמעות היחידה, האותנטית, האמיתית, הנכונה, של מה זה להיות יהודי, זה להיות גוי קדוש. אני תמיד אומר בהלצה, יהודי הוא גוי. יהודי הוא גוי, אבל גוי קדוש. כן? וזו המשמעות. עכשיו, כמה אנשים יודעים את זה? כמה אנשים שמקיימים מצוות יודעים את זה? כמה אנשים שלא מקיימים מצוות, אין להם מושג על הדבר הזה בכלל. ברגע שאתה לא מבין את זה, אבל אתה מבין מה עשו כאן? מה שעשו זה שקר נורא. רוקנו את היהדות מהתוכן האמיתי שלה, ויצקו לה משמעויות אחרות של דמוקרטיזם, ליברליזם, קומוניזם, כל מיני דברים, שהכל שקר. עכשיו, השקר לא יכול לחיות לאורך זמן. החיים שלו קצרים, ועכשיו הוא מתפוצץ. עכשיו הוא מתפרק. השקר כולו פשוט, ואגב, יש על זה נבואות מפורשות. 3 הפרקים הראשונים של ישעיהו הנביא, ספר ישעיהו, בדיוק עוסקות בעניין של מה יקרה באחרית הימים, כשכל השקר יתפוצץ. ואנשים ירגישו מתוסכלים ורקנים, רימו אותנו, ואנשים מתחילים להרגיש את זה.
זה מרגישים את זה לגמרי.
כמו שהזכרת, תסתכל מה שקרה בשנים האחרונות בלבד. אני, בוא נתחיל את זה אפילו ממש מקרוב. לפני שנה וחצי, שנה. הרמאות של הדמוקרטיה של המדינה החזקה והעוצמתית בעולם, השקר של הבחירות כאן בארצות הברית, גניבת הבחירות, רמאויות, שופטים בארצות הברית, עוד נגיע לארץ, אבל בואו נתחיל מארצות הברית, שופטים מסרבים להתייחס לטענות המאוד ברורות על רמאות בבחירות, שופטים, וזאת המערכת שאנחנו חיים בתוכה ואמורים לחיות את חייה. אותו דבר כל התפיסות בעולם עכשיו, בכל הכפייה הזאת, האגרסיביות של הכפייה על יש קורונה וצריך לעשות את זה וצריך לעשות את זה וצריך לעשות את זה, בארצות הברית ובעולם, אני מסתכל על זה ברמה הגלובלית.
כן, 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 כן.
בארץ, טוב, כל מה שקורה בארצות הברית, מחכים את זה בארץ. עכשיו, נכון. הפריטות היא מטורפת, ואנשים מרגישים את זה. אתה לא צריך להיות אדם דתי כדי להבין שאתה חי בתוך מרמה, כמו שכתוב בירמיהו. את שבטך בתוך מרמה, אתה יושב בתוך שקר. הכל שקר מסביב.
לגמרי, לגמרי. הבעיה שלנו הגדולה שזה לא רק, לא רק הפוליטיקאים, אלא גם מערכת התקשורת עצמה, כולה מגויסת לשקר.
מספר של השקר. אתה לא יכול להאמין לכלום, אתה מקבל דיווח על נושאים ספציפיים, סטטיסטיים, הכל שקר. הנחת העבודה שלי, שכולם משקרים. זאת אומרת, פעם, כאילו, המצב הרגיל היה, אתה אמין עד שתוכיח שאתה משקר. בדיוק הפוך, אתה שקרן עד שתוכיח שאתה אמין.
לגמרי, לגמרי.
עכשיו, מציאות כזאת היא מציאות בלתי נסבלת.
אנשים קשה להם את זה, כן, קשה להם.
רק אנשים לא מבינים נכון. בוא תראה, אני מכיר את הפעילויות שישנם, אני בתוך עמי אנוכי יושב למרות שאני רחוק, אבל אמצע התקשורת היום, אתה יכול להגיע לכל מקום, אתה יכול להבין מה קורה. לדעתי יש פה החמצה גדולה מאוד. מה החמצה? אנשים מבינים שיש שקר, אבל אנשים מקימים תנועות מחאה כנגד הקורונה, הפייק, החיסונים. זה נכון, אבל זה חלק ממשהו הרבה יותר גדול. השקר הוא לא רק בקורונה, לא קורונה, אבל לפני שהיה קורונה, לא היה
נכון,
שקר.
נכון, לגמרי, לגמרי.
לא אז לכן צריך לראות את הביג פיקצ'ר, צריך לראות את התמונה הגדולה. ואני רוצה, ברשותך, אם אפשר...
יש לנו זמן.
רק פשוט לתת איזה עיקרון מאוד מאוד חשוב שמבואר בתורה, בחלקים הפנימיים של התורה, במדרשים ובקבלה. כדי להסביר טיפה את הביג פיקצ'ר, את התמונה היותר גדולה. כי אז מה שקורה, אנשים מאוד מזוהים, נגיד אלה שמזהים את השקר בתחום, בוא נגיד, עוד פעם, ניקח רק את העניין, של השקר של הפוליטיקה, השקר של הקורונה. אני לא מתכוון שהכל שקר, אני לא אביע את עמדתי בעניין הזה, אני רק אומר, אנשים מתקוממים כנגד הדבר
אני
הזה.
אני בדיוק בעמדתך, אני קורא אותך, ואנחנו בעמדתך לגמרי.
אז בוא תראה, מדובר פה על שקרים קטנים שהם חלק משקר יותר גדול. מה שמבואר בתורת הקבלה זה הדבר הבא. אני אגיד כמה עקרונות מהחלקים הפנימיים בתורה. אגב, תורת הקבלה זה לא תורה בפני עצמה, יש תורה ויש תורת הקבלה. זה אותו דבר.
תורת אגב, יש שידורים גם על תורת הקבלה?
מה?
יש שידורים שלך גם על תורת הקבלה?
בוודאי, בתוך כל 1400 okay. השיעורים האלה, הרבה מאוד שיעורים נוגעים בקבלה. כי כשאתה לומד תורה, אתה מכיר את המושג שנקרא פרדס? זה ראשי תיבות, לא. פשט, רמז, דרש וסוד, פרדס.
כן, ראיתי שאתה מדבר על זה, כן.
כלומר, כל פסוק בתורה יש בו את הרובד הפשוט שלו, אבל בתוכו, בפנים, בתוך המילים עצמם, לא כדבר מולבש מבחוץ, יש רובד פנימי יותר, שנקרא רמז, ועוד יותר פנימי, שנקרא דרש, ועוד יותר פנימי, שנקרא סוד, ושם נמצא תורת הקבלה. זאת אומרת, תורת הקבלה זה הסוד. אגב, פירוש המילה קבלה, זה משנה במסכת אבות, המשנה הראשונה של מסכת אבות. משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע. הקבלה של התורה מן האלוקים למשה, והמעבר שלה, זה נקרא קבלה. עכשיו, היום קוראים קבלה רק לחלק הסודי, לחלק הנסתר, אבל זה לא נכון, כל התורה היא קבלה. כל התורה, כן. קיבלנו אותה ואת משמעותה. בכל מקרה, בתורת הקבלה מבואר כך, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, פירוש המילה עולם, אני אומר את זה ממש בקצרה, מי שירצה יותר הרחבה, יש לו ספרייה של 1400 שיעורים, בהחלט מומלץ. אבל הדברים האלה הם מאוד מרתקים, אני אומר, ננסה לומר אותם בתמצית.
אגב, אם תרצה, אני אומר, אם תרצה הרב, בעתיד נוכל לעשות עוד שידורים ספציפיים, וניגע בדברים שקורים פה אולי בישראל, שתרצה לגעת בהם, זאת אומרת, אפשר לעשות אחרי זה עוד שידורים המשכים, כך
ש... באופן שלומי, בשמחה רבה, אני רק צריך...
מה שלא נספיק להגיד פה, אפשר להגיד בהמשך.
אוקיי, בהחלט. אוקיי, אז ככה, מה פירוש בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? יש איזה פיוט שכולם מכירים, אדון עולם אשר מלך, נכון? או ריבונו של עולם. למה קוראים ליוניברס עולם? בעברית, בלשון הקודש. המילה עולם, השורש שלה, זה אותיות עין למד מם, שמשמעותם אלם, העלמה, תעלומה. העולם מעלים. את מה הוא מעלים? העולם מעלים את סיבתו. כלומר, אתה רואה את המציאות, ואתה מתפעל מהעוצמה והחוכמה והמורכבות של המציאות, ובזה עוסק המדע, נכון? להבין איך זה בנוי, איך זה מתפעל, איך זה פועל. מה ההחמצה הגדולה? יופי, גילית מערכת מדהימה, אתה רוצה להבין איך היא פועלת? שאלת מיליון הדולר שאותה כולם שוכחים לשאול, כי הם עסוקים ברמה הטכנית של להבין איך זה פועל. מה שאלת מיליון הדולר? למה? כולם מתעסקים באיך ולא עוסקים בלמה. כן. אף אחד לא שואל, יופי, יש פה, איך מערכת כזאת כל כך מתוחכמת ומורכבת נוצר, נהייתה? התשובה היא נהייתה מעצמה, היא לא רלוונטית ככל שאתה מבין כמה היא מורכבת. מערכות מורכבות שפועלות בהתאמה מדהימה, לא יכולות להיווצר באופן עצמאי. בלתי אפשרי. יש פה אינטליגנציה שיצרה אותה. ולכן, מה שקורה זה שהעולם יוצר מצב של מחיצה בפני השאלה מהי סיבתו, מי הוא יוצרו, מי הוא בוראו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, למה הוא ברא את העולם? למה הוא ברא עולם במובן של העלמה, שמעלים כדי לתת לנו, לבני האדם, את היכולת להתבונן בעולם ולבחור. האם אנחנו רוצים להיתקע במסך שאותו אנחנו רואים, או לנסות לברר מה עומד מאחורי זה? זאת הבחירה הבסיסית. לכן, רוב האנשים בעולם, לאורך רוב ההיסטוריה, מסתכלים על החלק החיצוני, ולא תורכים לבדוק מה קורה מעבר. אברהם אבינו היה זה שהעיז לפרוץ את המוסכמה הזאת, ולשאול איך, מה, מי, למה, איך הדבר הזה קיים? והוא מגיע לריבונו של עולם. ריבונו של עולם. הוא הריבון של המערכת. כן. עכשיו, כחלק מבריאת העולם, מבואר בתורת הקבלה, ברא הקדוש ברוך הוא כוח, שנקרא בשפה של הקבלה, סיטרה אחרה. תרגום, זה צמד מילים בארמית, שהתרגום שלהם לעברית זה צד אחר. סיטרה זה צד, אחרה זה אחר. מה זאת אומרת? כשאני אומר שיש צד אחר, זאת אומרת שיש את הצד המקורי, שהצד הזה הוא הצד האחר שלו. מהו הצד המקורי? זה הדבר שאותו הצד האחר מעלים, הוא מהווה אלטרנטיבה. עכשיו יש לו המון כוח לצד האחר, כי יש לו יכולות פיתוי, הוא אומר לך, בוא תסתכל על הרגע, על החומר, על ההנאה של הרגע, עזוב אותך ממחשבות פילוסופיות, זה בדיוק העניין. ככה סיטרא אחרא מסתיר את האמת. עכשיו הסיטרא אחרא הוא בעצם כוח השקר המתחזה לאמת. הוא מתחזה לאמת כל הזמן. כי אחרת הוא לא יכול למכור את עצמו.
נכון.
אז הוא משקר אותך, אבל הוא נותן לך הרגשה של אמת.
נכון. זה מה שכל כך קשה פה, שהם מתוכנו, והם נראים כמונו, והם מדברים כמונו, ומשקרים במצח נחושה, ואנחנו לא מצליחים להבין.
אני מדבר על הכוח הכולל, שהוא לא כוח פיזי, הוא כוח רוחני, זה לא אנשים מסוימים, זה כוח רוחני, שנברא, אגב, אז למה הקדוש ברוך הוא ברא אותו? להכשיל את האנשים? ממש לא. הקדוש ברוך הוא טוב. למה הוא ברא את כוח הרע?
כדי שנדע להעריך את הטוב.
אומר גם, אבל אומר הרמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, הוא מסכם את האינפורמציה בתורת הקבלה במשפט אחד מדהים. שים לב למשפט הזה, זה משפט של מיליון דולר בפני עצמו. אנחנו רואים את הרע, אנחנו נפעמים וחרדים מעוצמתו ומהיכולת ומהכוח שלו, נכון? אומר הרמח"ל. למה ברא הקדוש ברוך הוא שהוא טוב? למה הוא ברא את הרע? הוא ברא. הוא ברא הכל. לפני שהוא ברא, שום דבר לא היה ושום דבר לא יכול להיות אם לא שהוא ברא אותו ומתחזק אותו ונותן לו אפשרות קיום.
כדי להעצים את הטוב?
למה הוא ברא את הרע? תשובה, אומר הרמח"ל, לא נברא, זה המשפט, כדאי, אם מכל השידור הזה, זה מה
שאני שומע. זה המשפט, כן.
לא נברא הרע בעולם, אלא כדי שישללוהו בני האדם. תחשוב על זה, וואו, זה עמוק בצורה שלא תתואר. רק כדי שישללו אותו, זאת אומרת, כדי להוות פיתוי, כאילו אלטרנטיבה לאמת, אבל התפקיד של האדם זה לזהות, לבחון אותו, ולזהות ולא קשה לזהות, אם אתה מעמיק קצת, כמה הוא שקר, ואז האתגר הגדול זה אחרי שאתה מבין שזה שקר, לשקר הוא לא רק שקר, יש לו גם כוח פיתוי, ואתה צריך להתעמת עם כוח הפיתוי הזה, להדוף אותו ולבחור באמת, ואז הבחירה שלך באמת היא בחירה אקטיבית ולא פסיבית, מכיוון שהיא הייתה רק אמת בעולם ולא היה שקר, כל האנשים בעולם היו אנשי אמת והיו אנשים טובים, אבל הם לא היו אנשים, הם היו רובוטים. ההבדל בין אדם לבין רובוט, זה שרובוט יש לו תוכנה שמחייבת את צורת התנהלותו. האדם לא נברא להיות רובוט, הקדוש ברוך הוא, שים לב למשפט הבא, גם הוא משפט עוצמתי. הקדוש ברוך הוא לא רצה לברוא אדם טוב. הוא יכל לעשות את זה.
הוא רוצה שנבחר להיות טובים.
הוא רצה לברוא אדם שירצה להיות טוב. ולכן האדם מבחינה זאת, ברגע שיש לו את אתגר הבחירה, והוא נאלץ להתמודד עם פיתוי ולדחות את הפיתוי כדי להיות באמת, הוא בורא את עצמו. וזה המשמעות שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוקים. מה זה בצלם אלוקים? בדמיון מסוים לאלוקים. הקדוש ברוך הוא בורא, הוא ברא כל אחד מאיתנו כבורא. מה אנחנו צריכים לברוא? הרי הוא ברא כבר את הכל. דבר אחד הוא לא ברא, אותך. והוא השאיר לך לברוא את עצמך. והבריאה שלך את עצמך זה בדיוק שני המצבים האלה, שאתה רואה את אתה יכול לזהות את האמת, אבל אתה חי בתוך מציאות שהיא כולה שקר מאוד מאוד עוצמתי, ועכשיו השאלה, מה אתה עושה עם זה? אתה זורם עם השקר כי זה נוח וראש קטן, או שאתה עושה אברהם אבינו, דהיינו, אתה מנפץ את האלילים, הורס את השקר, ומפרסם את האמת וחי לפי האמת. זה בעצם בגדול, היהדות בפנימיות של הדברים, ברמה הגבוהה של תפיסת הדברים.
האם אני יכול לקשר את זה למסר שקיבלנו גם בשעה, עוד כמה שאני זוכר, שאני אקח שליש מכם ואני אצרוף אותו וכל השני שליש האחרים?
זה לא בישעיהו, זה לא בישעיהו, זה בזכריה.
בזכריה, כן.
כן, תראה, יש תהליך של, קודם כל לנו, מאז בריאת העולם יש את זכות הבחירה החופשית. זכות הבחירה החופשית היא זכות וחובה. יש לנו בחירה חופשית, יש לנו שכל, החיוב. שכל הוא לא רק מתנה, הוא בעיקר אחריות. ועכשיו, אחרי שיש לך שכל ויש לך אפשרויות שונות, אתה מחויב להפעיל את השכל בצורה הנכונה כדי לבחור מבין האפשרויות באפשרות הנכונה, כי יש הרבה אפשרויות שנראות נכונות אבל הן שקר גמור. עכשיו אתה צריך להיות, שיהיה לך את העוז, את העצומות לבחור בזה. עכשיו הקדוש ברוך הוא, המושג שנקרא בחירה חופשית, עניינו, הקדוש ברוך הוא לא מתערב בבחירה שלך, אתה קובע בעצמך, גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית, כמו שאמרנו, אם בחוקותיי תלך הוא יקרה כך, אם לא, אבל זה תלוי בכם, אתם, ואני לא מתערב, אלא מה? שיש לדבר הזה מחיר. כשאתה בוחר בטוב, יש כלל מאוד פשוט. לכל פעולה טובה, יש תוצאה טובה בהכרח. לכל פעולה רעה, יש תוצאה רעה בהכרח. והואיל וכך, הבחירות שלנו זה לא צחוק. הבחירות האמיתיות, הבחירה האישית שלי, איך להתנהל בכל סיטואציה. אם אני מתנהל נכון, אז אני מביא על עצמי long term, בטווח ארוך, לא, לא, זה לא תמיד מיידית, זה לא תמיד באופן מיידי, אבל תמיד יש לזה אפקט ואפקט חיובי.
צדיק וטוב לו?
כן, כן, צריך להיות, זה מה שצריך להיות, צדיק וטוב לו ורשע ורע לו, אלא מה? שחלק כל המסך של הסטרא אחרא והעלמא, זה שזה לא קורה מיד, ושלמה המלך מדבר על זה בספר קהלת, הוא אומר שהסיבה שהרשעים מעיזים להרשיע, זה שאין נעשה פתגם רשע, כלומר, אין תוצאה מיידית לפעולות החיוביות או השליליות. כי אם הייתה תוצאה חיובית מיידית, או שלילית מיידית, לא הייתה בחירה שוב.
שוב, לא הייתה בחירה, נכון.
אם בן אדם היה גונב, הייתה נופלת לו אצבע. אחרי שתי אצבעות הוא לא היה יותר גונב.
נכון.
אבל לא כי הוא בוחר, אלא כי הוא פוחד, נכון? אם אדם היה משקר והיה נהיה אילם, לא טוטלית, ליומיים, לא יכול לדבר, אחרי כל שקר.
כן.
אנשים היו מפסיקים לשקר, אבל הם לא היו בוחרים להפסיק לשקר, כי ההבנה ששקר זה דבר לא נכון, אלא פשוט הם מבינים, זה איום, זה עם אקדח לרקה, ואז כן. הם בחירה. בכל מקרה, כל התהליך הזה שציינת קודם לכן, שהנביא זכריה מדבר עליה, זה שבאחרית הימים יהיה ברור מאוד גדול, וזה נקרא, והבאתי את השלישית באש, וצרפתים כצרוף את הזהב, כצרוף את הכסף, וחמתים כבחון את הזהב, וזה. ניסיונות עצומים שיהיו בסוף הדרך, ממש לפני הגאולה, כדי לראות מי באמת הוא איש אמת ומי לא. ומי שבחר לא באמת, כשהשקר יחלה, הוא יחלה יחד איתו. מי שבחר באמת, ישרוד, אבל זה יהיה ניסיונות, זה כמו זהב, זה הרעיון. מה זה הוצרפתי? מה זה נקרא צורף? בוא תראה אגב, נושא נורא מרתק. השפה האמיתית, לשון הקודש, לא העברית המודרנית, העברית המודרנית שובשה המון, עוד פעם, קרא את אותו שקר, הכניסו תכנים לא נכונים למילים שיש להם משמעות אחרת לחלוטין.
מה עם המילה ציונות?
אוקיי. מה זה? לצרוף. אני מתייחס לזה כי הבאת את הפסוק הזה.
לנקות, לזקק.
מה זה לצרוף? לא, זה הרבה יותר עמוק מזה, תקשיב. כשאני חוצב מתכת יקרה מן האדמה, אני מוציא זהב או כסף או כל דבר אחר, אז הוא מגיע עם הרבה לכלוך, עם סיגים, עם פסולת. מה עושה הצורף? הוא לוקח אותו, שם אותו בקור היתוך. מה זה קור? קור היתוך זה חום, אש או חום בעוצמה מסוימת, שרק הזהב הטהור יכול לעבור אותה. ואז מה קורה? שמים את כל הגוש הזה עם הפסולת שבו, הפסולת נשרפת או לפחות מופרשת הצידה, ואז נשאר לך הזהב הטהור. בסדר? למה זה נקרא צורף? מלשון לצרף. ברגע שיש לי זהב, אבל בתוכו מעורבבים כל מיני דברים שלא שייכים, אז הזהב הוא לא מחובר. כשאני מסלק את הפסולת, אני מצליח לחבר ולצרף את כל חלקי הזהב לדבר אחד. כי בינתיים הם היו מופרדים, לפני כן הם היו מופרדים, חלקי הזהב השונים היו מופרדים באמצעות כל הסיגים והלכלוך. זה נקרא צורף. במשל, מה זה בא להגיד? עם ישראל באחרית הימים יעבור ניסיונות רבים וקשים. וכל עוד הוא יחשב, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אני אוכל להסתדר, יהיה בסדר. שמעתי על אלוקים, אבל זה לא בשבילי, זה בשביל המסכנים. אני מסודר בלי, כן? כל עוד אדם חושב בצורה כזאת, אז יקרה מה שמתואר שם בישעיהו בשלושת הפרקים הראשונים. אנשים יבטחו בכל מיני רעיונות, ופתאום כל הרעיונות האלה יקרסו. ואז הם יבינו שהם בחרו או חשבו שהדבר הלא נכון הוא הדבר הנכון. זה הניסיונות. מי ישרוד? רק מי שבמצבים של כל הפיתויים של האלטרנטיבות בחר באמת, הוא הזהב הטהור. וזה הדבר שאנחנו עוברים. כלומר, כרגע. כל התהליך הזה, רק מי שחזק יתחבר. עכשיו, אנחנו צריכים להבין, כל יהודי בעולם, אני מסתכל על כל יהודי בעולם כאחי, על כל יהודיה בעולם כאחותי. ואני לא יכול להגיד, זה לא ענייני. עשו מה שאתם רוצים, יש לכם בחירה, תשרפו. לא, אתה אח שלי. אתה אחותי, אני לא יכול... הסיבה שאנשים בוחרים לא נכון, זה לא מכיוון שהם יודעים, מכיוון שהם רשעים. הם לא, הם פשוט לא יודעים. פשוט לימדו אותם דברים לא נכון, לכן הם לא שוקלים את זה בתור אופציה. תיקח למשל את התופעה שקיימת בארץ כבר 70 שנה. גומרים צבא, כמה זמן השירות הצבאי? 3 שנים לכאורה? לא נכון, 4 שנים. 3 שנים בצבא, ושנה בהודו, או אמריקה. אנשים חצים את עצמם, נכון? אחרי הצבא רוצים לשחרר לחץ. לאן הולכים? הרבה מאוד צעירים. לאשרמים בהודו, לכל מיני תפיסות, לראות עולם. כי מחפשים משהו, הנפש היהודית מחפשת משהו.
כי אם לא קיבלו את זה בכל השנויים בבית ספר, ואז הם חייבים את זה במקום אחר. אם הם לא מקבלים את זה בבית ספר, לא יוצא מחפש.
בדיוק ככה. המקום האחרון שהם יחפשו את המשמעות האמיתית, הרוחנית, הם יחפשו בודה ויחפשו כל מיני רעיונות, המקום האחרון שהם יחפשו זה תורה, זה ישיבה. יש לך את זה בירושלים, מה אתה צריך לרוץ עד להודו? מה אתה צריך לרוץ עד לדרום אמריקה? לא מחפשים את זה, זאת אומרת, לא יודעים. עכשיו, אנשים עושים את זה מתוך חוס, שתפו, אנחנו חיים בדור שבו שוטפים לנו את המוח מגיל אפס, מהנדסים לנו את התודעה, נותנים לנו את הטוב הפוך לגמרי מהאמת, וזה חלק נורא לגלות. עכשיו, אני מרגיש אחריות. אני לא יכול לבחור בשביל אף אחד אחר, כל אדם יש לו את הבחירה שלו. החובה שלי זה לתת לו את הכלים לבחור נכון. אני צריך לחשוף אותו למשהו שהוא מעולם לא נחשף, וזה יהדות אמיתית עם החוכמה והעוצמה והעומק, והם לא יודעים את זה, לא מלמדים את זה בבתי ספר. אתה יודע מה? לא רק ילדים לא יודעים את זה, גם מבוגרים לא יודעים את זה. לא רק מבוגרים לא יודעים את זה, גם מורים לא יודעים את זה, גם פרופסורים באוניברסיטאות לא יודעים את זה. הם כל הזמן חיים במציאות הטכנית של איך זה בנוי ואיך זה לא, לא את המשמעויות הפנימיות, הן מאוד חסרות. ופה אני חושב שכל מי שמסוגל, חייב לעשות את כל מה שהוא יכול, להנגיש את האנשים אל האינפורמציה הזאת, ורק אז תהיה להם בחירה. לפני זה אין להם בחירה. אין להם בחירה, אין שני צדים, יש רק צד אחד. הם לא רואים ולא יודעים ולא מכירים בכלל את הצד האמיתי.
נכון, נכון.
זה הסיפור הגדול.
עכשיו הרב, דיברנו על ערב רב, ויש לך הרבה שידורים על ערב רב, שבעצם התחיל ממתן תורה, מיציאת משה ממצרים, ומלווה אותנו עד עצם היום הזה, ואנחנו בעצם בגלות של ערב רב, שמי שמנהלים אותנו ושולטים בנו ברוב המערכות, אם לא בכל המערכות, זה בעצם בובות או אנשים שהם ערב רב.
תראה, המושג הזה הוא מושג שטעון לימוד, אי אפשר סתם לזרוק אותו לאוויר, מה זה ערב רב? שוב, ההבנה הנכונה של הדברים נמצאת בתורת הקבלה, ואני רוצה לחבר את זה עוד קצת, תראה. יש כוח רוחני בעולם שנקרא סיטרא אחרא. סיטרא אחרא זה העיוור, השטן, כוח הרע בעולם. יש לו, הגמרא אומרת שיש לו שלושה כובעים, הוא יצר הרע, הוא שטן, הוא מלאך המוות. וביחד, כל השלושה האלה, זה אותו כוח שנקרא סיטרא אחרא. אנחנו לא יכולים היום להאשים אנשים מסוימים שהם שייכים לערב רב. אני צריך להבין שהערב רב כולו הוא חלק מהיחידות של הצבא של הסיטרא אחרא. זאת אומרת, יש מצב שהרב לא רוצה שיהיה טוב. והוא לא רוצה שאנשים יבחרו בטוב, והוא משתמש עם זה בכל הכלים שעומדים לרשותו. ויש לו המון כלים. עכשיו, זה נכון שאנחנו חיים בתוך שקר. הכל רקוב, הכל מושחת. עכשיו הדברים מתחילים לצוץ. תבין, זה לא התחיל היום. זה לא התחיל מראש הממשלה הנוכחי וזה שקדם לו. זה לא, השקרים האלה היו כל הזמן.
כן, 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 כן.
הם מתחילת, נגיד, במקום המדינה, הם היו כל הזמן, תמיד היה שחיתות ותמיד היה שקר, אבל אז זה התלבש באיזשהו לבוש כאילו מכובד, עד שזה הסתאב והגיע היום לרמה שזה פשוט גועל נפש.
נכון.
אבל זה היה כל הזמן. וזה התחיל עוד לפני קום המדינה, זה התחיל עם כל הרעיון של להקים תנועה ציונית, שבו ניקח את גורלנו בידינו, עזוב ריבונו של עולם, אנחנו נציל את העם היהודי, נבנה מדינה בתוך הכל כוחי ועוצם ידי, והכל זה משמעות, כל הרעיון מאחורי זה להתנכר לאמת, להתנכר לתכנים האמיתיים של עם ישראל, להתנכר לבורא עולם, והדבר הזה לא יכול להצליח, ועכשיו הוא בשלבי התפוצצות, בשלבי התפרקות, הכל הולך להתפרק. נקרא לך קטע בעולם של המהר"ל מפראג. המהר"ל הוא מאוד עמוק, מי ששמע ומכיר. נקרא לך קטע מדבריו, הוא אומר את זה בנצח ישראל, זה אחד מהחיבורים שלו בפרק למדעי. כל הוויה חדשה הוא הפסד ההוויה הראשונה. ולפיכך, הוא הגורם שיהיה היעדר הוויה בעולם קודם שיתגלה המשיח. כלומר, מה שיקרה זה שאויל ומשיח, זה גאולה. בואו סוף סוף נדבר על העניין של גאולה. הגאולה האמיתית היא שינוי, היא מצב טוטלי ממה שהיה. שום דבר ממה שיש עד הגאולה לא יישאר אחרי. הגאולה תשנה את הכל. עכשיו, מה שקורה זה שלאט לאט, כוחות חליפיים, שקריים, תפסו עוצמה וכוח, ולפני הגאולה הם יתפוצצו ויתפרקו ויהפכו לאבק. הם פשוט לא יהיו. והם בתהליך קריסה, אנחנו עדים לתאריך הקריסה הזה עכשיו. כלומר, כל שהשקר מתגלה והוא פשוט מעורר את אותו גועל נפש בצד הנשמה, זה אומר שאנחנו בשלבים שלים של קצת האידיאולוגיה. כן. ויש לכם הרצאה שהייתי מבין כל 1400 השיעורים, הרצאה שאני הייתי מאוד ממליץ אותה למי שבאמת רוצה להבין את הדבר הזה, תחת הכותרת קריסת כל האידיאולוגיות באחרית הימים. למעשה זה מנתח את שלושת פרקים הראשונים של ישעיהו, ומסביר בדיוק מה שקורה היום. הכל יתפוצץ, הכל יתפרק. השקר אין לו רגליים, בסוף הוא נופל והוא מתגלה שקר.
אני חושב שרובנו, אני וכל הדור שלי פה, שגדלנו והתחנכנו במערכת החינוך הזאת, חטפנו פטיש בראש בשנה וחצי האחרונות, פתאום, אנחנו פתאום רואים את האמת שלא ראינו. פתאום הכל נחשף, פתאום הווילון הוסט, ואנחנו עמומים ממה שאתה מספר, ומה שאנחנו הבנו, שזה לא מעכשיו. זה לא רק מראשי הממשלה המושחתים האלה, ולא רק מכל הכנסת המושחתת הזאת, ולא רק מכל המוסדות, אלא הרבה הרבה אחורה.
אמת.
וזה פשוט קשה לעכל את זה, כי אתה פתאום מבין שגדלת בשקר, לימדו אותך שקר, חינכו אותך על שקר.
תראה, שים לב רק לדברים האלה שהתגלו קצת לפני, אבל עכשיו הם מתחילים לצאת. נכון, דמויות הוד, קוואט קוואט, של אנשים בזויים לחלוטין, כמו שמעון פרץ. עם מה שקורה עכשיו, כמו בן גוריון עם גניבת ורציחת ילדי תימן, ולא רק ילדי תימן, רצחו, פשוט, נאציזם גמור, זה לא, והכל התכסה במדיאולוגיה ומקימים מדינה וראש הממשלה, כולם, כולם שקרנים ומושחתים, אין שום אמת, הכל הפוך לגמרי ממה שצריך להיות צורת יהודי, וזאת הגלות, עכשיו זה מתפוצץ, וזה ימשיך להתפוצץ. אני אומר לך, בלי להיות נביא, הימים הקרובים, השנים הקרובות, יפרקו כל לבנה, יתברר שהכל שקר כמובן, שכולם מושחתים. דיברת על שופטים, כל מערכת המשפט. מושחתת לחלוטין. הם מציגים את כאילו הם אנשי צדק. בית המשפט קבוע לאי צדק. לאי צדק. כל הערכים שלהם הם ערכים מעוותים. הם שולטים בכל הממסד, הם שולטים באקדמיה, הם שולטים בתקשורת. נכון. עם ישראל נמצא בגלות כאילו תחת עצמו, אבל זאת הגלות הנוראה ביותר, כי כשאתה גלות, בגלות תחת הגוי, אתה יודע שהגוי הוא האויב שלך.
בדיוק, בדיוק.
אתה לוקח זמן להבין שמתוכך יש אנשים שבוחרים באידיאולוגיות של שקר, משליטים אותם אגב בכוח, אין דמוקרטיה, הכל זה דיקטטורה, שקוראת לעצמה דמוקרטיה, זה כמו שב... בברית המועצות קראו לעיתון לשופר של המפלגה הסובייטית קומוניסטית פראבדה. אמת, שוב, כך קוראים אמת לשקר.
איך אמרנו עם האיזגה, זה בדיוק החוצפה איזגה, זאת אומרת שזה באמת ברוב חוצפתם. הם מציגים את האמת כשקר ומאדרים את השקר וקוראים לאנשי האמת שקרנים.
נכון, אבל ישעיהו, אני אומר חשוב. צריך ללמוד את הפרקים הראשונים של ישעיהו, הוא אומר, הויה אומרים לאור חושך ולחושך אור, לטוב רע ולרע טוב, בדיוק. עכשיו זה היה אז, זה ישנו היום בעוצמות גדולות מאוד, וזה הולך ומתפוצץ.
עכשיו הרב ינון, אנחנו מתקווים לקראת סוף השידור, ומהדברים שאמרנו, ובאמת יש לנו עוד הרבה, בעזרת השם נעשה עוד שידורים, אבל בדברים שאמרנו עד עכשיו, ולאור הידע העצום שלך, שבאמת אני עמום, אני עוקב אחריך, אחרי השידורים שלך, ואתה יודע, אני לא יודע אם יש בן אדם יודע כמוך, באמת כל הכבוד.
לא, 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 זה נראה כמה אנשים שיודעים.
לא, אני בעיניי, אני לא נתקלתי.
אוקיי.
בעיניי. ואני שואל אותך, לאור הידע העצום הזה, מה אתה היית חושב, או מה היית ממליץ לנו לעשות? איך להתנהל? מה לחשוב? בתוך הכאוס הזה, והקטע הקשה שכולנו עוברים.
שאלה מצוינת. אני חושב, יש רק דבר אחד. צריך ללמוד לחשוב נכון. הדרך היחידה זה להתחבר לתורת השם יתברך. הוא נתן לנו תורה, זה בדיוק השאלה. לאן הולכים? אנחנו זקוקים להוראות, כי אנחנו מבולבלים, אנחנו מבוכים, אנחנו לא יודעים מה לעשות. אז יש דבר שנקרא GPS. קוראים לו תורה. ללמוד תורה. זה מה שצריך. רק התורה נותנת לך את המבט השפוי, את המבט הנכון. ואם אתה לומד תורה, אתה יכול לזהות מי מדבר אמת ומי מדבר שקר. רק זה, אין פתרון אחר.
אני חושב שכדי שזה יקרה, אתה צריך לעלות לפה.
לא צריך.
אני לא רואה מישהו כמוך ש...
אין שום ספק. תמיד שואלים אותי, למה אתה לא בארץ, תעלה לארץ? אז קודם כל, אני לא יכול טכנית מסיבות משפחתיות.
כן, כן.
לא יכול לכנס לפרטים, לא יכול. אבל היום יש... למה המציאו? למה אתה חושב הקדוש ברוך הוא נתן חוכמה לאדם להמציא את האינטרנט? להמציא את היוטיוב, להמציא את אמצעי התקשורת האלה, אני יכול להגיע לכל בן אדם בעולם היום, הנה, אני מדבר איתך כאילו שאנחנו יושבים אחד ליד השני.
נכון, נכון, נכון.
זה לא הבעיה. עכשיו, אני אשמח מאוד קודם כל, לחבר את כל מחפשי האמת אל האמת. האמת זה התורה. אני הצלחתי להיות צינור מסוים, וברור, בסייעת הדשמיא, זה לא אני. כן? יש את הערוץ ביוטיוב ואת הערוץ שלי באינטרנט, הוא נקרא הרב ינון קלזן.com. אפשר להתחבר לשם. אפשר ליצור איתי קשר באופן אישי. אני אשמח ליזום שיעורי זום. לימוד תורה, נטו, לא פשטיות, לא פוליטיקה, תורה, תורה. אין דבר יותר אמיתי ונכון מהתורה עצמה. ברגע שאתה לומד תורה, אתה יודע באמת לשקול נכון דברים, להבין מה נכון, מה לא נכון, מה המשקלים הנכונים של הדברים. אין לי תשובה אחרת לשאלה שלך, מה עושים? לומדים תורה.
יפה מאוד, יפה מאוד. אז באמת אולי, אולי באמת נשקול לעשות את זה, לעשות את השיעורי תורה האלה בזום, למרות שלדעתי הזום מוגבל במספר המשתתפים, אבל...
לא, 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 אתה יכול לעשות, זה תלוי באיזה, איך אתה מנוי על הזום. אפשר לעשות, זה יכול להגיע למאות אלפים גם.
באמת?
כן.
לא ידעתי, אבל בנוסף לזה באמת, וזה מה שלומדים מהשידורים שלך של היוטיוב, once הוצאת את זה, אז עכשיו כל אחד יכול לראות את זה, לא רק אם הוא היה בזום.
נכון.
לראות ולראות ולראות.
בהחלט.
בסדר גמור. כבוד הרב, אני רוצה להודות לך מקרב לב על השידור המדהים הזה מבחינתי. אתה יודע, בתור מישהי שמאוד מאוד אוהב את מה שאתה עושה ומאוד מחובר למה שאתה עושה, באמת לדבר איתך זה באמת, כמו שאמרת, זה מה הקדוש ברוך הוא שחיבר בינינו בקטע הזה, ובאמת נתן לי לראות את האור שאתה מוציא ומפזר לכל מקום. אני רוצה להודות לך בשם רבים שראו ושעוד יראו את השידורים על הדברים המדהימים. באמת, אני חושב שלראות את השידורים שלך זה פשוט לפתוח את הראש, ולא צריך לנסוע להודו, זה רק לראות את השידורים שלך, זאת התשובה.
אמת,
כי זאת האמת, והיא בתנך, והיא פה. לא צריך ללכת רחוק.
היא שלנו, זה לא שלי. אנחנו כולנו, איך כתוב? תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, היא שייכת לכל הקהילה. כל עם ישראל, התורה היא לא שלי יותר מאפשר שלך או של מישהו.
לגמרי.
אנחנו צריכים רק, מי שלמד, יכול וחייב ללמד ולהעביר. אז באמת, אם תוכל להפנות אנשים לערוץ הזה, שוב זה...
אני ועוד, אנחנו לפרסם את זה כבר.
לכבוד השם יתברך.
אמן, כבר...
הוא מנסה להתחבר למקורות האמיתיים שלו.
כבר בשידור הזה, הרב ינון, המצורפים, הכישורים, לעמוד היוטיוב ולאינטרנט החדש, וכולם יוכלו לעקוב וכולם יוכלו לראות, ואני שמח שיצא לנו ההזדמנות להציג אותך ולהכיר אותך, ובעזרת השם אנחנו עוד נדבר, ונשמח שנעשה ונעסוק בדברים ספציפיים ומיוחדים, ושיעזרו לאנשים עוד יותר להתעורר ועוד יותר להתכוונן לדבר הקדוש הזה ולדבר החשוב הזה, שהוא באמת אין בלתו, התורה.
אכן, תודה לך על
ה... תודה רבה, כבוד... אני מקווה
שבאמת יהיו לנו הזדמנויות נוספות לדבר.
תודה רבה, שבת שלום הרב ינון.
כל טוב, שבת שלום גם לכם שם.